סימן הקף זין סעיפתת.
עכשיו היא נתנה לו את המעט ואמרה לו, אלך דינה זה, קח את הכסף הזה, את הטבעת הזו, מתנה, והקדש לך ולקחו, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה זו שקיבלתי ממך מתנה. אם אדם חשוב הוא, הרי זו מקודשת שהנאה יש לה ביותו נהנה ממנה, ובהנאה זו הקנתה עצמה. וצריך לקראת חכם מנקרא אדם שאינו חשוב להתירה בלא גט. יש מחמירים, אפילו לא אמרה תחילה כשנתנה, כרי רק כשנכנסת ואמר לה, התקדשי לי, ושתקה גם כן, טוב. על כל פנים העניין הוא, זה יסוד גדול לומדים כאן. יש עניין של אדם חשוב. אם הוא אדם חשוב, זאת אומרת, ניקח לדוגמה אדם שלא מקבל מתנות, כך ראשי יגדיר אותו. אדם גם מאוד מכובד, תארו לעצמכם שהרבי מלובביץ' היו אוהבים אותו כל כך החסידים מזמנו עליו השלום. מישהו, הוא לא לוקח מאף אחד, הוא לוקח מאותו אדם. אותו אדם שמח, ותראה, מאף אחד לא לקח מתנות. ממני הוא לוקח, אז יש לו הנאה מזה. באותה הנאה יכולה להתקדש. כאן אומר לפי המסקנה שלא עושים את זה היום, צריכים חקירת חכם, מי חשוב, מי לא חשוב. בקיצור, אסור לעשות דבר כזה. אדם צריך לקנות שיעור של קטע. תמשיך עוד סעיף שאחריו. שיעור הכסף שמקדשים בו, תקרא.
שיעור
הכסף
שמקדשים בו, משקל חצי שעולה כסף.
זהו, אדם שבחצי שעורה של כסף זה השיעור. עושים את החשבון, אמרנו, מחלקים את הגרם ל-20, זה שעורה, 20 שעורים זה גרם, זה חצי, 1 מ-40 של גרם, כלום כמעט. עשינו חשבון, אולי 2 סנט יוצא. כן, תראה בלוג, אז יש מחמירים. כן, זה השיעור, אמרנו שיש דיבור גדול של אבני מילואים על זה. את ההלכה הבאה, זה צריך לדעת את הדבר הזה יסודי, שאסור לקדש בגזל או בפיקדון או במלווה או ביסוד דאורייתא או דרבנן. אסור לקדש בזה. זו שאלה יפה של הגאון משנה למלך. אומר, מה יהיה הדין אם האדם נותן לאישה שהיא חולה מאוד, והרב בא ואומר, מותר לך לקבל את האיסורי הנאה הזה, חמץ ופסח אסור בהנאה, נכון? בא רב ואומר, שמע, אישה שלך מאוד חולה, מותר לתת לה עכשיו חמץ, אין קשה, יש חמץ, או היא צריכה לאכול את החזיר הזה, היא צריכה לאכול את החמץ, לא חזיר. חזיר לא אסור בענה, דבר שאסור בענה. והבעל נותן לה את זה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בכסף הזה, האם תופסים הקידושים או לא? מה השאלה? אם הולכים לפי הנותן, הוא לא נתן כלום, אסור בענה. אם הולכים לפי המקבל, היא קיבלה, בשבילה זה שווה. לפי מי הולכים? לפי הנותן או לפי המקבל? מה אתם אומרים על זה? יש משנה למלך, זה פלפולים. יהיה לכם אולי אחד באלף שנים, אם תחיו אלף שנה, אולי יש שאלה. אין שאלות כאלה. אבל הוא דן בשאלה הזאת בעריכות, אם הולכים לפי הנותן או לפי המקבל. הבעל לא נתן כלום, למה? זה יסור בעלם. האישה כן קיבלה, לה זה כן שווה.
כי כך אישה וכך שדה אפרון, שזה לקיחה, לא?
לכאורה הוא צריך לתת, הוא מדבר בזה שם, צריך להיות בהלכות אישו טוב, זה לא קשה, נראה מה עוד. תמיד צריכים להיזהר שזה יהיה רק כסף שלו, תמיד צריכים לשאול את החתם, אם זה קנית מכספך.
כן, אבל או... עדיף לקנות מיהודי או מגוי.
מה זה משנה?
שסתם גויים גזרנים מהם.
טוב, אבל זה כבר יש ייאוש ושינוי רשות. שהוא קונה את זה ממנו, כבר יש ייאוש ושינוי רשות.
הרב אמר שאסור בהלוואה לקדש,
יש דיבור גדול בהראש, אולי תביא לנו קידושי, אני אקרא לכם את זה בקיצור. יש דיבור גדול בהראש אם אדם יכול לקדש במה שהוא לוקח עניין שלו שלו. למשל, אמא שלו נותנת לו, כמו אצל הסורים זה נהוג מאוד, יש להם מקבלים מטבע שזה מדורי דורות, ובזה הם חושבים קיבלו אפילו קדושה, הם מקדשים בזה, אז הם תמיד מקפידים להביא את המטבע הזה, וזה לא של החתן. זו שאלה גדולה בזה, לכן צריך החתן לקנות טבעת. לפי הקבלה גם לוקחים את הטבעת שיש של כסף, וגם שיהיה לפי מה שקראתם שם בספר שנקרא תיקוני הזוהר, תיקון ה', מבינים למרבה המשרה, כמו מם, מם עגול מבפנים. לכן הייתי מקובלים שהתחילו כל יום עם שיגעון חדש, עושים טבעות שזה מרובה מבחוץ ועגול מבפנים, ואומר לרב, אלא מה שכתוב צריך להיות מם, כמו מם. התחילו כן לעשות ה', זה קידושים, בוא ניתן לכם לקרוא את זה. זה שאלה גדולה, מדברים בזה הרבה. אתה יודע, איך אומרים חכם אחד טיפש אחד זרק אבן בבור, עכשיו צריכים 10 חכמים להוציא את זה, אתם מבינים? זה גם כן אותו דבר. עם כסף שאולים כאן, הוא מדבר בזה הרבה בעריכות, אם אפשר לעשות עם כסף של... הוא אומר שזה מצוי היה הרבה השאלה הזאת, שהם מביאים כסף לא שלו, והיה לוקח את הכספים האלה ועושה, אני אקרא לכם, תקב את זה בראש.
זאת אומרת, בנאדם שוקח הלוואה לצרוך את הטבעת, בוא נגיד שזה בנאדם עני.
יכולים לתת לו מתנה, זה לא משנה, אבל זה צריך שיהיה שלו.
אבל גם שינוי רשות, אם הוא לא...
הנה, כאן. כאן, תן לו. תן לה לרבנו איתן, על כן. קח, תקרא, זה סעיף קף, על כן.
הלוואה זה לא בעיה. לא, השאלה שלו. אם הוא קיבל הלוואה על הכספים, זה לא
בעיה. רק ראיתי בשביל שקראתי שאולה, נתתי את ליבי לדרוש, ולטור, this is the Rosh, Rabbeinu Asher, Siman Kaf, on the first one of the Kiddushin. כי ראיתי באשכנז שרגילים לקדש בטבעת,
יעני זה היה בינג שלהם, כמו הסורים, אני ראיתי שהם את המטבע הזה שומרים אותו וזה לא נותנים אותו לגמרי לקלה, אחרי זה הם לוקחים את זה, נשאירים את זה בבית. יש כאלה, אני לא יודע, אולי כאלה שנותנים לגמרי, שומרים את זה וזה עובר מבין לבין, מבין לבין, הם אומרים, זה לפי הסבא שלי וזה. עכשיו ראית את המנהג הזה אצלהם? כן, זה שטבעת שאולה, לא נותנים את זה, זה לא טוב לקדש בזה, זה ודאי שלא טוב, הוא מפלפל, הוא יתיר את זה בסוף, יש חולקים עליו, כן.
לדרוש לתור מעין הגילם, לכאורה אינה מקודשת, כיוון שקיבלה הטבעת, הדעתה שהיא שלה, ואינה שלה.
זהו.
כי היא צריכה להחזירתה לבעלים.
לפעמים אומרים לאישה, את מקבלת המטבע, אז אחר כך באה סבתא הסכנה, אומרת לה, לא, זה צריכים לשמור, לילדים שלה.
נמצא שקיבשה בגזל, זה אחרים, בגזל אחרים, ואינה מקודשת. ראיתי בספר החוכמה שיסד לבנו ברוך זר ממגנצה, אומר שכתב מקצת בני אדם לקדש בטבעת שאולה ירד אליו שפיל עבדי,
אומר שזה נגד הדין. עכשיו הוא קצת מנסה לסדר את העניין. כל פעם תזכרו שזה הראש מדבר, הוא מבין את רבי ברוך שהתנגד לזה, אחר כך הוא מנסה, אתם יודעים איך אומרים, טיפש אחד זרק אבן לבור, צריכים 10 מהנדסים להוציא את זה, נכון? בדיוק, למה לעשות את זה? תלך תקנה את הטבעת, או תקנה את זה, מתנה גמורה שיתנו. נגיד שכחו להביא טבעת, אז שהאימא של החתן או אחד מהאחיות ייתנו לו מתנה גמורה שיתנו, יקנו את זה ממנו. היה לי סיפור כזה ששכחו להביא את הטבעת, אז קנה מקניין גמור, נתשילם כסף וקנה, היא הלכה, קנתה לטבעת אחרת, או שיתנו לו במתנה גמורה, מתנה גמורה, הוא יגביע את זה,
יגביע 3 פעמים,
כן, לא שלוש, למה שלוש? פעם אחת. קנה את זה במתנה. כל דבר צריך 3 פעמים. פעם אחת מגביעה וגמרה. טוב, אז אנחנו דנים, מלווה, הלוואה, יאללה מלווה. כל זה לא יהיה לכם מצוי אף פעם, אתם מבינים? כל זה לא יהיה לכם מצוי את השאלה, לכן לא נתעמק בזה, נדלג את זה. כן, סימן כפתת, קרא, סימן כפתת. כי הסימן כפתת.
סימן כפתת. שצריך ליתן לכסף במתנה שלמה, בדין המקדש, במשכון או במנש, ונמצא חסר או רע. בואו עשו לנספים. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בדינה לזה, על מנה שתחזירו לי אינה מקודשת. אבל האישה
כן, זה באמת מהגמרא אומרת מתנה מן המשמע מתנה, אבל הגמרא אומרת שלא יהיה כאילו חליפין, על כל פנים משמע מההלכה שבכלל הן מקודשת. עכשיו יש בעיה גדולה, לפעמים זוג מתחתן ואחר כך קורה עם סכסוכים, אז הבעל אומר, אני לא אתן לך את הגט עד שתביא את כל הדברים שנתתי לך. את הבעת הקידושין אסור לו לקחת, את זה חזר, זה סתם גזל, זה כבר שלה. יכול לבקש, אני יודע, יעלומים, דבר אחר, אבל טבעת קידושין זה כבר לא שייך לו בכלל. אתה צריך לתת לה את זה במתנה גמורה ונתינה גמורה, ואסור לו לבקש את זה. איך פעם היה? אמרתי לחתן, את זה אתה לא יכול לבקש. טוב, זה לא הרבה כסף, לפעמים זה להרגיז, לעשות נקמה, לעשות נקמה בגויים.
האם טבעת האירוסים?
לא, זה טבעת אירוסים. תראה, זה שאלה אחרת אם חייב להחזיר או לא, זה עוד שאלה, אבל הם משתווים ביניהם, עכשיו לא באים לדין, הם באים כדי לגמור, לעשות את הגט ברצון. אז הוא אומר, אני רוצה זה, אני רוצה שתחזיר לי את כל המתנות, הבת אירוסין, דבר הזה, טוב, זה לא אכפת לנו, אנחנו בדין. אם זה מבחינה דינית, יש בזה דין, קוראים לזה סבלונות, יש בזה הלכות גדולות, אבל כאן זה הסכמה שלהם, בסדר, אבל טבעת קידושין, הוא לא יכול לבקש בכלל, אין לו שום שייכות לזה. זה שאלה גם הוא, אתה רוצה לגנוב, מה אתה רוצה לגזול, אתה מתחזיר לי, אם אתה מתחזיר לי מה שנתתי לך, זה כבר לא שלך, זה כבר נתת את זה בתורת קידושין. אז זה שאומר שהמתנה צריכה להיות ועל מנת להחזיר אינה מקודשת, ומשמע אפילו בכל תנאי אחר, כאן מדברים כפה לתת תנאי טוב. אבל האישה תקרא,
אבל האישה שנענה לאחד מתנה על מנת להחזיר לה לאחר 30 יום כדי לקדשה בקדוח 30, ונתן לה תוך 30 לקידושין,
האישה אומרת, אני אתן לך טבעת לקדש אותי, אבל תחזיר לי את זה. יש אומרים,
דאם נתן לה במתנה מנת להחזיר, ואמר לה בהנאה זו שאת נהנית תוך הזמן, הרי את מקודש לי, הרי קידושי.
מקבל את טבעת יקרה, שובת, כן. עכשיו אמרה לו, תן מנה לפלוני, זה לא שייך, תן מנה לפלוני, אמרה לו, תן דינה לפלוני, כל זה לא שייך. שלי בתקדשי לפלוני, כל זה לא שייך, תקדשי בדינה, ונתן לה משכון עד שייתן לה דינר אינה מקודשת, שהרי את מקודשת לי במאה דינרים. זה חשוב. למה לא מקדשים בטבעת שיש בה אבן? כיוון שאסור שיהיה בקידושין סעוד, ספק. ויכול להיות שהאישה שמקבלת את הטבעת, היא אומרת, הטבעת, אוי, יש בה אבן, איזה יופי. זה שווה 10,000 דולר, וזה שווה רק 5,000. אז ממילא זה כמו נתן לה מאה ונמצא חסר, קניין טעות. לכן מקפידים שלא לקדש באבן. אבל הנה חינם, אם אדם רוצה מתעקש לקדש באבן, ומביאים אומנים, והאומנים שמים את זה, אנשים שיודעים, אומרים, תראי, הטבעת הזו נמכרת בשוק כך, ריטל זה כך, הולסל זה כך, אנחנו מתעסקים בזה, אנחנו מייצרים, יודעים את הכל, ככה ריטל, ככה הולסל. יכולה להתקדש, אין שום בעיה. אני אומר, שיר העץ וחשומה. אבל כדאי לא לעשות שינויים. מסבירים את זה תמיד לאנשים שמפעמים צועקות, למה לא אקבל עם טבעת, עם יעלום? אומרים לה, רוצים לעשות שווים, אנחנו לא רוצים עניים ועשירים וזה, כולנו בני איש אחד, אנחנו את הקידושין, שגם העני וגם העשיר וגם הבעל ממון, כולם אותו רמה. אבל זה לא האמת. האמת היא, זה בגלל שצריכים שומה, וכדי שלא יהיה טעות בשומה, לא מקדשים אם יש באבן. זה מה שאתם צריכים לדעת בהלכה הזאת, וזה תרשמו לכם כמסדרי קידושין, לא לעשות קידושין על ידי אבן. כל מיני שאלות שלא שייך לנו. נראה סימן למד. כאן יש את האישה בגבי שתה ונוצר שייתן לקידושין לתוך ידה. שהיא רצה לזרוק לקידושיה וזרקן תוך ידה, תוך חיקה חצר. אתה רואה, אם זה הלכה חשובה, לא צריכה להוציא אפילו את הגלאבס. יש נשים אומרות, קשה לי להוציא את הגלאבס, יש להם גלאם עד, אני יודע, כאן קשה לי להוציא את זה. יכולה לקבל את זה גם, כן, כף ידה את הטבעה, זה לא מעכב.
הגלאבס הם
לא מעכבים? תקרא, הנה, סימן למד, תקרא
איזה סעיף?
סעיף א',
כדי לאישה רבישתה, אינה צריך שייתן הקידושין לתוך ידה, אלא כיוון שרצתה לזרוק לה קידושיה וזרקן בין לתוך ידה, בין לתוך חלקה, לתוך הצעה או לתוך שדה שלה, הרי זו מקודשת.
אתה עומד ברשות הבעל, לתוך ידה או לתוך חלקה, ידה, למה צריך להיות מקפידים שלא יהיה חציצה, אני לא יודע מה. אחד אחד אומר, תוציא את כל הטבעות, תוציא את כל הטבעות, זה חציצה, מה זה? יד, הנה אין צורך, אבל טוב, אנחנו גם נדע מה עושה כך, מוציא את הכפפות. למה שזה יהיה קידושים לפי הזוהר, לפי הקבלה, בנתן לה באצבע הזאת, ולוקח את הטבעת, מרובע, עגול, כסף, זהב, שם לה את זה, כל זה.
לכן מותר לשים את הטבעת מעל הכף?
ככה נוהגים. מהדין מותר. אם תקענו, תקרא את זה. מהדין מותר, אתה מבין? אבל אתה, היום הרבנים עשו להם מנהגים, שדווקא האצבע הזאת, אתה מבין, האצבע הזאת, ויש כאלה מקפידים, דווקא האצבע הזאת, מיני מנהגים שעשו, זה לא דין התלמוד, לפי הזוהר, לפי הקבלה, זה כנגד חסדים, זה כנגד פרס את עמתך, זה כנגד אור מקיף, אור פנימי, כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? מה? כן, כן, יש לזה גם כן רמז של יהודה, הבעל נותן זה חמישה והאישה זה אחד, יש יוד כ' ואחר כך היד שלה, עוד פעם שהיא מקבלת את זה בכל היד שלה זה כ', כל מיני רמזים. אבל האמת היא שאין בזה עיכוב. אז אם קלה מתעכבת, זאת אומרת, אני לא יכולה להוציא את הגלב, או יש כאלה להוציא את הטבעות, אין צורך, לא, אני לא יכולה להוציא, זה דבוק לי חזק. פעם הייתה אישה אחת שהייתה מקפידה ליטול ידיים להוציא את הטבעות, זה לפי הדין זה לא מעכב, אם היא לא עולה שעה אין בזה עיכוב. לא. יום אחד זה היה סיפור אצלי, אני נכנס ליטול ידיים, רואה את הבת יעלו, היה ימתי איזה מזל היה שלא נכנס איזה פועל איזה זה, לקחתי איזה עתי לי בית, אני אמרתי מישהו איבד את הבת, הייתה בחולה שאני מכיר אותה כמו תלמיד חכם, מכיר אותה, אמרה כן נפלו, אני רואה שעבדי וזה, אל תדאגי, אל תדאגי, בואי נתתי לה, הוא כל כך היה לה שמחה, הבת גדולה הייתה,
העניין שהיא לא מכפידה, זאת אומרת
היא לא לשה, מי שלא לש לא חייב להוציא את הבת, אבל בכל הפחות לא עובדת, לא מוציא, אישה שמוציאה לפעמים את הטבעה צריכה להוציא שהיא נוטלת ידיים, אבל אם היא לא עולה שעה אין חיוב, זה שלא תהיה חציצה
כל יום או פעם בשבוע,
זה שהיא לשה, שהיא עובדת בבית, אם היא עושה, כל מיני דברים שמוציאה את הטבעות אז היא צריכה להוציא אותם, אבל אם לא רגילה להוציא
רק פעם בשבוע היא
לא משנה, היא מוציאה את הטבעות, אם היא רגילה להוציא את הטבעות כן, גם כן צריכה להוריד את זה, כן.
אבל אם לא מקפידה שעובדת גם בשביל זה, זה כמו כאילו חלק
מלך,
טוב, עכשיו כל זה לגבי נתינה, סימן למד א', כן. אני אגיד לכם, אני רוצה ללמוד הלכות ששייכים לרב, לא דברים כאלה זרקה, נתן, מי זה שייך? מדברים הלכה למעשה, כן.
אבל גם כמובן גם בגט
זה חומרות שלהוציא תמיד מוצאים את הטבעות כדי שייתן בידה ממש. הרב עובדיה שם אומר, הייתה אישה אחת שהיה לה חבישה ביד, אז מה לעשות? אין דבר, תיתן לה את זה איך שהיא חבושה, יש עוד תשובה, זה לא מעכב, זה לא מעכב, זה ידורים, אתה מבין, יש כל מיני ידורים מתוך ידה ממש, וזה ידה.
חליצה לאיש שהיה, היה לו גרס.
זה חליצה דבר אחר, זה שאלה אחרת. אבל אנחנו לא דנים על חליצה, אנחנו דנים על קידושין עכשיו. קידושין לא חייב להיות דווקא באצבע. המנהג, לפי הקבלה, שמים את זה באצבע. עכשיו, אם אישה קשה לה להוריד את הגלם, יכול לתת לה את זה גם ככה, אין בה.
כשהוא שם את הטבעת על הידה, אסור לו לנגוע ביד שלה?
צריך קודם כל, רגע, יש הרבה רבנים עושים טעויות. קודם כל צריך קודם כל לומר ואחר כך לשים. אבל יש אומרים, אבל כיוון שהוא תופס את הטבעת זה גם בסדר, אבל טוב, זה לא יהיה נתינה ואחר כך לומר. צריך לומר, הרי את מקודשת לי, ולתת לה את הטבעת. זה דבר ראשון, שהרבה עושים טעות. דבר שני, מה שאתה שואל, תזבי, תגיד את זה לתלמידים שיבינו.
זה בעיה של נגיעה באותו רגע?
שואלים הרבה את השאלה, בפרט שהיא עושה את זה בנידה, זו שאלה מאוד חשובה. מה יהיה הדין? אנחנו עושים חופת נידה, לפעמים חודשיים שלוש מכינים את האולם, וקורה שזה לא ישתווה והאישה יש לה טומאה. אז דעת הרמב״ם לא לעשות, קראנו את זה אתמול, אתם זוכרים?
כן.
בהר"ן, דעת הרמב״ם שלא לעשות עד שתתאר. אבל היום בימינו סומכים על הראשונים האחרונים שעושים את זה כשהיא נידה. לכך תחילה כמובן לעשות כמו שיטת הרמב״ם, אבל אם קרה בעיות לא מבטלים חתונה בגלל זה. אז עכשיו השאלה היא, מה יהיה איך לתת את הבא? אם היא אישה שלא תמעל מי בזה אשתו, עשו לגוע באשתו באותו רגע היא נהיית אשתו, אבל השאלה היא מה יהיה הדין. יש תשובה גדולה מהרב עובדיה יוסף על זה, מדבר בשאלה הזאת. הוא אומר שאין בזה בעיה, אין בזה שום בעיה. יש גם עוד נקודה, לפעמים החתן והכלה מתביישים שכל העולם ידע, שהיא נדע, לא נדע, מה זה אכפת להם לעולם, לדעת? אז אם אתה עושה כל מיני שינויים, רגע, תשימי, תיזהרו, זהרו, לא לגוע, תזרוק לה את זה, זה תהיה צלף. זה ידעו כל העולם שיש כאן איזה שינוי, תתבייש. אז הוא אומר, הרב עובדיה יוסף, שגם בנידה מותר לתת לה את ה... ראיתי זה גם בספר שדה חמד שהוא מדבר בשאלה הזאת. אם קלה נידה, יכול לתת לה את הטבעת רגיל או לא, אומר מותר. הוא בלבד שישתדל שלא לגוע בו. תעשה למשל את האצבע כך, תסתכל, הנה אתם רואים ככה יעשה. לא יעשה כך, אלא כך, לאט לאט ישים את הטבעת. אף אחד לא צריך להרגיש, לא לבייש אותו יום את החתן והכלה, להחריב את כל העולם. אבל יש עוד בעיה אחת, זה שאולי לא יודעים. כשאישה עושים חופת נידה, אסור לאישה ולבעל להיות בחדר אחד בלי אנשים. לפי הגמרא הוא ישן בין האנשים והיא ישתה שתי שמירות. היא צריכה להיות עם... כן, זה בעיה לא כל כך פשוט. לפי הדין צריך שתי שמירות. היא ישנה בין אנשים והוא ישן בין האנשים. לא כתוב הוא ישן בין האנשים. אלא מה כתוב? יש שינה בין האנשים והוא ישן בין האנשים. לא כתוב יש שינה בין האנשים. למה? שחוששים שהחתן יצרו תוקפו לאחד ושלום. לכן הגמרא אומרת שאם אישה היא בנידתה, כתוב מי שעשו חתונה בפרסה נידה. היום בימינו זה לא צריך שפרסה נידה, עושים חתונות. בזמן הגמרא היו מקפידים לא לעשות, אבל היום בימינו זה יכול לקרוא, עושים חופת נידה. עכשיו עושים חופת נידה, מה יהיה? אסור להם לישון בחדר אחד. היא ישנה בין אנשים והוא ישן בין המשמע שתי שמירות. כן, צריך שתי שמירות. היא צריכה שמירה בפני עצמה והוא צריך שמירה בפני עצמו. משמע שמירה אחת לא מועילה. שלא כתוב שהיא ישנה בין אנשים, לא. כל כך חששו חכמים חס ושלום שלא יהיה איסור טומאה, שיש בזה איסור קרת, ולפעמים שהחתן הוא כל כך שמח ושוטה וכל זה, אולי חס ושלום יבוא לשכוח או לבוא לעשות איסור. לכן צריך שתי שמירות, ולא כל כך פשוט שזה מועיל לילדים קטנים. אבל אומרים, טוב, אם יהיה לכל הפחות אחיה הגדול שיתביישו, וקושי תראו את זה. הרוב שהם מקפידים לקחת אותה בכלל שלא יהיו בחדר אחד, היא תהיה עם אמא המשפחה שלה. גם הם מתביישים, צריכים למצוא את הדרך, אולי להביא להם כמה אנשים שיהיו, אולי נגיד זוג שישן איתם בדירה. היא תישן, למשל זוג שישן איתם, ושהכלה תישן עם אשתו והבחור ישן. זה הדין הנכון. אם אתה רוצה לקיים את הדין כפשוטו, אז שהיא פרסה נידה, אז אחיה, או אם הוא נשוי נגיד, אחיה או אחותה או בן דודה או אחד מהקרובים, היא אשתו ישנה איתה בחדר אחד, והוא ישן עם החתן בחדר אחר. זה ההלכה הנכונה. עכשיו, מה לעשות? מה אפשר לעשות? מוכרחים להעלים עין. מה אתה תעשה? עכשיו, להתקוטט עם החתן והכלה, תגיד להם את הדין וזהו. ואם הם אומרים, ותגיד אם אתם קשה, אם יגידו קשה, טוב, לכל הפחות שיהיו אנשים איתכם בחדר, בדירה. לא תהיו לבד בחדר. זה הדבר היחיד שהם יכולים לומר להם. כן, תקראנו, אין מקדשים במהירות, אין מקדשים. כן.
אין מקדשים לפחות משלי פרוטה, אם צריך שמונה. אין מקדשים לפחות משלי פרוטה, מי הוא עם
קדשה בחפץ סתם,
אין צריך לשום אותו תחילה עם שלי פרוטה, לשום אותו נתחיל.
כן, לא צריכים להעריך אותו.
אלא אם שווה פרוטה, מקודשת, אפילו אם אמר לה, התקדשי לי בחפץ זה ששווה נון זוז.
חמישים, לא שמו אותו.
לא שמו אותו תחילה. היא נמצא אחר כך שווה נון זוז.
זהו, נמצא נון זוז, אבל אם היה שקר, לא. אם אמר לה שזה שווה נון זוז, ויש 50 זוזים, וזה שווה 10 זוזים. אומרים מה אותה? אין הקידושים קלים. יש אומרים, קרא בסעיף
יש אומרים שאם קידשה בדבר שאין בקיעין בשומתן, פעמים טועים בהן הרבה, כגון אבנים טובות ומרגיות וכיוצא בהן, אמר לה, התקדשי לי באבן זו ששווה נון זוז, צריך שומה דלא סמכה דעתה. יש מי שאומר שאפילו קידשה באבן סתם ולא אמר לה שווה נון זוז, צריכה שומה. לכן נהגו לקדש בטבעת שאין בה אבן.
אתם רואים, תרשמו את זה לפניכם. צריך להיזהר לקדש בטבעת שאין בה אבן. תמשיך,
ואם קידשה בטבעת שיש בו אבן, או בסתם טבעת, במצב של נחושת.
צבע יפה עשה אותו, ציפה אותו זהב, זה לא זהב, זה היה נחושת.
ועל פי שאין דרך לקדש בכך, הישינה לקידושים.
ספי קידושים, אפילו אמרו.
אפילו אמרו העדים, תחת החופה אשר הוא של זהב, ונמצא נחושת. אבל גדי לעניין דינה...
הבנתם עכשיו למה הוא שווה פרוטה? זאת הסיבה. תמיד שנותנים לעדים, הם צועקים שווה פרוטה. למה? אני מודיעים לאישה, תדעי לך, את מתקדשת בפרוטה. שווה פרוטה. זה אנחנו יכול להעיד. אם זה זהב, או כסף, או רימה, או עשה ציפוי, הוא שווה פרוטה, איך שלא יהיה. לכן מקפידים, הבנתם מה אתם עושים? אתם לוקחים את הטבעת, הרב המסדר מוסר את זה לעדים, והעדים מסתכלים על הטבעת ואומרים שזה טבעת, ואומרים שווה פרוטה. זהו, שניהם אומרים שווה פרוטה. מי מילא כבר אין את השאלה. למה? אם היא חשבה שזה היה רק מצופה וזה זהב לבן, והיא חשבה שזה סוג כזה וזה 18 וזה 14, אין שום בעיה, קידשנו אותך בפרוטה. הבנתם? זה הסיבה שכדאי שהעדים יאמרו את המילים האלה, שווה פרוטה. כן, הלאה.
לעניין דינה נראית דרועה ומקודשת, אפילו אך יש להחמיר לעניין מעשה. מכל מקום נהוגים תחת החובה לשאול עדים אם את הבא שווה פרוטה, כדי לדעת הקלה שמקדשה רק בשווה פרוטה.
תרשימו לכם את זה. ותרשמו לכם את זה. למה נוהגים לשאול אותם? כדי שלא יהיה טעויות, אנחנו רק מקצים אותך בפרוטה. גם נוהגים,
גם נוהגים לחסות פני הקלות הצנועות ואינן מקליטות ומשהו.
זאת אומרת, אנחנו לא אכפת לנו מה אתה נותן. אני פעם הייתי בחתונה אז של אשכנזים. אשכנזים, היה רב אחד מהסתמרים האלה שהוא מסדר קידושים. טוב, הוא יעמוד הרב אל חיים להיות עד. טוב, אני באתי שם, אז הוא הביא את הטבעת, שווה פרוטה, משווה פרוטה, הביא את הקלה, אמרתי, את מי אתה מקדש? תרים את הפנים שלה, נראה מי מתקדשת. אז הוא לא ידע מה לעשות, אמרתי, טוב, תרימו את הפנים. הרימו את הפנים, הסתכלתי רגע, אבל הרי את מקודשת לי. הוא כתב לי מכתב שלם, אנחנו אשכנזים לא נוהגים, וכתב תשובה והתפיס אותה. שאנחנו אשכנזים, היה הרב גדול, חברו של מרן הבית יוסף, המבית. הוא פסל קידושין, פסל. אחת הסיבות שהוא פסל את הקידושין, שלא ידעו מי המתקדשת. אמרתי להם, מה זה? זה לא קידושין בכלל. הם אומרים, לא, אנחנו מנהג שלנו, המנהג שלהם יכול להיות נכון, שעושים בדקין, מגלים פני הקלה, והם באים איתה. טוב, אז אתה יודע מי המתקדשת. אתה הלכת איתה וראית שזאת היא האישה. אבל תתארו לכם, יחליפו לו את האישה. או יביאו איזה גבר יוציא את היד, שמה אתה יודע, הרי אתה מקודשת. איך אתה יכול לתת עדות? אנחנו נותנים עדות שסוקלים אותה, מחונקים אשת איש, לפי הדין את הבועל, על מה אתה נותן עדות? לכן זה המנהג של האשכנזים, כולו טעות, 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 טעות. וצריך, אם העדים האלה לא רוצים לגלות פני הקלה, צריכים מהבדקין לראות אותה ולבוא לתת את העדות לקידושין. זה לא שייך בעדים, לא שייך פריצות. פעם אמרתי לכם, איזה מישהו רופא, הרמב״ם כותב, אני הולך תמיד בודק את נשי המלך. מה שייך פריצות? זה עבודה. מה שייך פריצות? יש בהלכה גם שאישה אומרים שהיא גדולה, לפי סימנים. מי בודק אותה? הרמב״ם אומר, כמו רבי ישמעאל הוא פוסק, שבאים נשים שהוא מאמין בהם והם בודקות אותם. למשל אמו או אחותו, הוא יודע שהיא רבנית. אומר, תלכי תבדקי אותה אם היא גדולה. אומר לו הרמ"ח, אומר, זה טעות גדולה, הלכה לא כמו רבי ישמעאל, הלכה היא כמו רבי עקיבא, כמו רבי יהודה, שצריך שאנשים יבדקו שיש לה סימנים. אז מה תגיד, זה פריצות? זה לא פריצות. כל דבר של הלכה זה לא פריצות. רופא שהולך, אתה היית רופא, אז מה, אתה היית רופא, שם ידיים כל מיני מקומות שוודאי ודאי מי שעושה את זה צריכים לקצוץ לו את היד, אבל הוא עשה את זה דרך רפואה. הלך ושם, בדק, אני יודע, חזה של אישה, היא פשטה, שם את היד, בדק אם יש מחלה, אין מחלה, אז זה פריצות. וכך היה עושה הרמב״ם גם כן. הבנתם? זה לא שייך, מה רוצים העדים לדעת, מי המתקדשת, פריצות נהיה. לא, זה לא פריצות. מי שאנחנו מקפידים לחסות את פני הקלה. יש להם עכשיו איזה מין סמלה שהייתה של הרבי מלובביץ', אמא שלו, לא יודע, של אשתו, והם תמיד לוקחים את זה, נותנים, ושם יש להם ממש כמו של הפסוסים סמים, שלא יכולים לראות שום דבר, חוץ מה שסמים, יש להם עוד משהו, לסגור להם את העיניים. מה זה הדברים האלה? מה השטויות האלה? טוב, מה שאומר הרמה, מנוהגים לחסות פני הקלה, בסדר, לחסות פני הקלה שאתה יודע מי המתקדשת. אבל אם אתה לא יודע, הגאון, חברו של מרן הבית יוסף, יש לו תשובה בזה. התשובה היא נמצאת בספר תשובות המבית, תשובה בהמבית, שהוא פסל את הקידושין, אחת הסיבות שהעדים לא ידעו מי המתקדשת. כנראה היו אשכנזים, שם הוציא את האצבע שלה, וקידש, אמר, קידושין לא קידושין, מי קידש, מה קידש? מובן. צריך לדעת, כל דבר תהיה לכם כלל, צריך לדעת, לא שייך בזה פריצות, שהעדים רואים מי המתקדשת, מה זה שייך פריצות, איזה פריצות. טוב, כמו שברופא לא שייך, כמו שברב לא שייך, גם לא שייך בעדים, צריכים לדעת. אנחנו מקדשים את האישה הזאת, והאישה הזאת היא פלונית, שעכשיו יש את איש. אבל בעוד כמה דקות יהיה עדות.
שווה שאומרים שזה קצת הגזמה, כשהרבנים צריכים לראות אישה שמגיירת במקווה.
אז מכסה את עצמה, מה יש בזה? אנחנו עושים את זה יום יום. היא לובשת סדין, לובשת סדין, ולא כתוב בגמרא מערימה נידה וטובלת בבגדיה. הגמרא במסכת ביצה, אישה שרוצה לטהר את עצמה עם הבגדים, גם היא טמאה וגם הבגדים טמאים, בזמן שהם מקפידים בגדי טהרה, אז היא לובשת את הבגד וטובלת. אם הבגד לא לחוץ עליה, אין לזה שום בעיה. מה הבעיה? הבלנית בודקת אותה שאין עליה חציצה, הכל, אחר כך היא שמה עליה איזה חלוק גדול או סדין, וטובלת בפנינו, אחר כך אנחנו הולכים מהדרת, טובלת בפניה וטבילה. אבל בפנינו חייבים להיות. הם היו בעלי התוספות, הם אומרים שמה שצריך שלושה זה רק בקבלת מצוות. יש להם ראיה גדולה מהגמרא. הגמרא אומרת שאם הייתה אותה אישה שהיו קוראים לה גויה, אז הגמרא אומרת, ולבן שלה קראו בן גויה. באו שאלו את הרבנים שם בתלמוד, נושא תיבמות. אז היום היא לא טבלה לנידתה, וכי לא טבלה לנידתה. למה היא גויה? היא הייתה הולכת, שומרת מצוות, כל פעם טובלת. אז הם רוצים לדייק מזה, הלו לא היה שלושה, במקום אנשים היו שלושה. לא היה שלושה. אז זה ראיה שלא צריך שלושה, והרי יש לנו דין שבגר צריך שלושה, למקשים התוספות. מתרצים התוספות, מה שצריך שלושה זה דווקא לקבלת מצוות. אבל את התבילה יכולים ביחיד, אבל הרמב״ם וכל הראשונים לא הסכימו לזה, שגר צריך שלושה גם בתבילה וגם בקבלת מצוות. מובן? שני דברים צריך שלושה. אז מי מלך להתארץ את הגמרה הזאת? אז הרמב״ם אומר, זה סתם, אנחנו מחזיקים אותה שהיא הייתה יהודיה. אם אין עדות שהיא הייתה גויה, כמה שהיא טובלת לנידתה וכל זה, ראינו מתנהגת בדרך היהדות, הוא פירש אחרת את הגמרה. לא שהטבילה עצמה מועילה, אלא שהמנהג של הטבילה מגלה שהיא יהודיה. הבנתם? לא? יש שתי שיטות איך ללמוד את הגמרה שם. אבל על כל פנים, מה שאתה שואל, זו שאלה גדולה. יש בגמרה שרב גידר היה הולך ואומר להם, אחי תבילו, אחי תבילו. אמרו לרבנה, לא מסתפה מור מיצר הרע, אמר לה, דמי באפקי קקה, איך היא ברה. ויש גמרה שאומרת, רבי יוחנן היה עומד בשערי טבילה. אמרו לו, רבותיו, אתה לא מפחד מעין הרע, למה לא שאלו אותו מיצר הרע? ראיתי בזה דבר נפלא. רבי יוחנן היה לו שערות ארוכות, לא היה רואה. אבל יש פירוש יותר יפה, שרבי יוחנן לא היה נכנס למקווה, אבל רב גידל היה נכנס למקווה. ככה אומר הרשרש, הכי תבילו והכי תבילו, היה שאלות, חציצה, לא חציצה, הוא היה נכנס. אמרו לו, אתה לא מתבייש, אתה רואה יצר, אמר לו, כמו קקאי חיברה, כמו אבזים, הם בעיניי אנשים האלה כמו אבזים. מזה רואים שאם אדם רב פוסק, יודע בעצמו שאין לו עירור, יכול לראות את האישה בשביל מצווה, אין לו בעיה בזה. הכי תבילו והכי תבילו.
תאומות אפילו.
כן.
לא, תאומות, כשיש תאומות, כמובן צריכים לדעת
אז לזהות מי האישה שמקדשים אותה. כן, אבל הגמרא זה ככה הרשע שאומר, הכי תבילו והכי תבילו. לכן רבי יוחנן לא שאלו. רבי יוחנן היה עומד בחוץ, רצה שהבנים שלהם יהיו יפים, לכן לא הייתה שאלה יצר הרע. אין יצר הרע, רחוק. אבל הוא היה נכנס למקווה והיה לפעמים פוסק, המקווה הזה כשר, פסול, הכי תבילו, הכי תבילו. אז הוא היה רואה אותם ערומות. כך אומר הרשע, תפתח את זה ודף כף, אני חושב, במסר ברכות. תראה את הרשע שם. אני חושב שזה הפירוש האמיתי, זה הפשט. אחי תבילו, אחי תבילו. אולי מצפה מהו יצר הרע, אבל אני מדבר באפקי, קקאי, איך יברד. מכל הדברים האלה לומדים שלא שייך בדבר של פסק או בדבר של רפואה, לא שייך עניין של ערווה. הרופא צריך הגמרא אומרת שהיה צדיק אחד שהיה עושה לאנשים רפואות, היה תמיד מכסה את כל היד, כן. בסדר, זה צדיק, מי שיכול לעשות, אבל לפעמים האדם צריך לרופא נשים, צריך לשים ידיו לפעמים במקומות לא נעימים, צריך לראות מה לעשות, לא לעשות בסגירת עיניים ימיד את הילד או ימיד את האישה, צריך להסתכל, לראות, בריאה. מספרים שפעם אחת בא רופא לרב חיים מבריסק, והבן שלו היה חולה, הבן שלו, הבת שלו, אז הוא בא בשבת הרופא, אז הוא היה מסתכל, אז שאל אותו הרב חיים מבריסק, אם אני אדליק את האור ואביא לך אור לפניך, אז יהיה יותר טוב, אגביע את ה... אז הולכים במנורות, להגביע את האש, יום שבת. אמר, זה לא רע, אומרים שהוא עשה את זה. אז שאלו אותו מה, אומר, כיוון שיש אפילו כל שהוא ראייה יותר טובה לרופא, אז כבר זה לא חילול שבת. הנה, אותו דבר, מה, הרופא ילך עכשיו יעשה צניעות, ויביט את החולה, לא שייך בזה. אפילו חילול שבת איתי, אם זה יהיה יותר טוב שהוא רואה טוב, מסתכל נכון, יכול לעבוד טוב. אבל אם רופא רשע רוצה סתם להפשיט נשים, סתם, כמו שהיו כאלה שתפסו אותם, שהיה לו, אין לה שום דבר, תתפשטי, תעשי זה. אלה ארורים, ארורים הרשעים, עליהם לא מדברים. אבל אם רופא ירא שמיים, רוצה לבדוק איזה משהו ורוצה לראות טוב את הדבר, אז אין בזה איסור ערווה. הבנתם? עכשיו, אם שואלים אותך איזה רופא לקחת, רופא נשים של איש או אישה, אם שניהם שווים, תיקח אישה. אבל אם הרופא הוא יותר טוב, תיקח את הכי טוב, מה זה שייך לומר, תיקח אישה. הבנתם? כמו שרב חיים מבריסק אמר, ויפה הוא אמר, אמרו לו מאמן, לא רע, לא רע, אפילו שהוא יראה קצת יותר טוב, זה גם מספיק. כן, נמשיך הלאה, סעיף שאחריו. קראתי את זה באיזה סבב את הסיפור עליו. כן.
קידש באוכל.
כן, עכשיו כאן הגמרא, קידש בתמרה, זאת אומרת, חוששים תמיד שווה פרוטה. נראה מה תקשי באלו ואכלה, זה כל מיני שאלות שלא שייך, הצייך בפרוטה. כיצד האישה מתקדש בשטר, סימן למד בית, זהו. יש קידושי כסף, יש קידושי שטר, אפשר לקדש אישה בלי כסף. איך? קמצנים. לקמצנים יש להם גם ברירה. נראה, נו, תקרא.
בשטר כיצד? כותב לה על הנייר.
אם נמצאים במדבר ואין להם שום פרוטה, אין כסף, יכול לקדש את הבשטר. איך? כותב לה על הנייר
או על החרס.
חרס, זאת אומרת דבר שאפשר להימחק אפילו. כן,
אבל פי שאין בו שווה פרוטה, הרי את מקודשת לי ונתנו לה בפני עדים,
וצריך לכתוב אותו,
וצריך לכתוב אותו לשם האישה המתקדשת כמו בגט. אם כתבו שלא לשמה אינה מקודשת,
ואין לו כתבו אלא לדעתה. כתבו שלא לדעתה, ספק. אבל פי שהשתה פרשת קדש בשמים את הנייר, ואם לא, והספק מקודשת. אם היא קטנה, כתבו שאתה כותב לה, ביתך מקודשת לי. יש מי שאומר שצריך שיזכיר שמות האיש והאישה בשטר קידושין, כשם יזכיר בגט. כן, בואו אני אסביר לכם. כן, יש שתי שיטות, בואו נגיד את ההלכה, הידור. אם אדם רוצה לקדש בשטר, יכתוב. אני, ראובן, אומר לך לרחל, הרי את מקודשת לי, ניקח הוא אומר, כותב לה על הנייר או על החרס את המילים האלה. מה כותב לה? הרי את מקודשת לי, זהו. ונותנו לה בפני עדים, לוקח שני עדים ונותן לה את החרס הזה או את הנייר הזה, ואם שני העדים רואים, הבנתם, הם רואים שהוא נותן לה את זה, זה נקרא קידושי שטר. אז זה העידור לכתוב גם שמה, אבל תאריך לא צריך לכתוב. הגמרא אומרת שאין צורך לכתוב תאריך כמו בגט. בגט צריך לכתוב, אבל בקידושין לא צריך לכתוב. הגמרא שם מסבירה ביבמות שנינח גבי עדים, אז זה כבר מתפיים ולא מפיק דבר, שגמרא דנה בזה. אין צורך לכתוב את התאריך, אין צורך. גמרא ביבמות זה. על כל פנים לא ניכנס כאן לפרטים. כותב לה אני ראובן, וצריך שיהיה שכותב את זה, לכתוב את זה לשמה, הרי אני כותב לשם האישה פלונית, הבנתם? ולשם האיש פלונית, וכותב את זה. וגם צריכים לשאול אותה, את מסכימה שנקדש אותך בשטר? והיא צריכה לומר כן. אז בואו נראה את המעשה. אומר לה, את מוכנה שאני אקדש אותך בשטר? אומרת כן. כותב על איזה מקום? אני ראובן, מקדש אותך רחל, והרי את מקודשת לי, ונותן לה את זה בפני שני עדים, וזה חלים הקידושי, זה מה שאומר. כמובן, לא ראיתי אף פעם מי שקידש בשטר. צריך לכתוב אותו לשמה, לשם האישה הזאת ולשם האיש הזה.
אבל אם צריך להגיד לכם
מה? כי אומר לנו, הרי איך מקודש לי בשטר זה. כן? אולי אני צריך לומר, כיוון שזה כתוב, אולי אני צריך לומר מדינה. כיוון שזה כתוב, אומר לה, זה ההתחלה להבין שהם חלים הקידושין. אומר, בפני עדים. תדעו לכם, אם אין עדים, אין שום קידושין. מובן, זה קידושי שטר. הלאה, סימן למד ג'
בביאה כיצד? אמרה בפני שני עדים, הרי את מקודשת לי בביאה זו. ונתייחד עמו בפניהם, הרי זו מקודשת. אבל לא בחוצפה היא.
בין שבא לה כדרכה שלא כדרכה. ואין דינה אלא כמורסה ולא נשואה. זהו. זאת אומרת, אומר לה, הרי זה אדם, הגמרא משלב היה נותן לו מכות, שהיה תופס אדם שעושה דברים כאלה, כושר אותו, לוקח את השוטים, שובר את עצמו. מה זה? אדם חוצפן. ואב מנגיד עמד למקדש בביאה. יש שיטות ראשונים שביטלו את הקידושים. רבי נוגרשום אומר, בבבא בתרא, דף ממחת, הוא אומר שקידושי ביאה עקרו אותם, וראשי צוחק על זה, אומר, מה פתאום, מה זה, במסכת כתובות. הוא לא אומר מי אומר את זה, אבל זה רבנו גרשון. תסתכלו בבבא בתרא דף מ"ח, שהפקיעינו רבנן למקדש בביאה. כאן מרן לא פסק, כולם לא פסקו, גם ראשי לא פסק, אלא קידושי ביאה הם קידושים, אלא שזה אדם רשע מרושע מבטן ומלידה, חוצפן, לא מתבייש לעשות דבר כזה, דרך לקחת אישה ודרך של ביזיון. אבל מדינה זה קידושין. אז איך הוא עושה את זה? יש שני עדים שאומרים, הרי את מקודשת לי בביאה זו, ונכנסת על החדר, ואנחנו אומרים, הם עדי ייחוד, הם עדי ביאה, זה מה שאומרים. יש אומרים, תמשיך.
יש אומרים דווקא שבא עליה בבית חמיב.
בבית שלה.
אבל כנסה לביתו, ובא עליה, או שקידשה כבר, ובא עליה דינה כנשואה.
זה לא נקראת ארוסה, אלא נשואה.
יש אומרים, זה פנוי הבא...
אפשר לדלג קידושין ככה רק. אפשר לדלג
אירוסים
ישר
לנישואים. למה לא?
כן.
נעשה את הקידושים. היום אנחנו עושים את זה ביחד, את הקידושים ואת הנישואים. לא, זה רק בביאה, אבל בכסף צריך לעשות קידושי כסף, אחר כך חופה. רק בביאה. זה שיטת הרמה, זה סברה, הוא לא מיש אומרים, הוא לא פוסק, הוא יש שיטה כזאת.
קידושים בביאה זה לא ביחד עם נישואים.
כן, ככה השיטה של הרמה. אם זה בבית שלו, זה בא ביחד. אבל לפי דברי מרן, לא. דינה כארוסה רק.
כארוסה רע, אז עושים
נישואים עוד פעם? נישואים עושים, לא, נישואים מייחד אותה בביתו. בבית שלו מייחד אותה. עושים את החופה בתלית, יש לזה סדר אחר לנישואים. זה אירוסי נקרא. יש אומרים, תמשיך, נו.
יש אומרים,
בפנוי
הרבה לפנויה, לפני העדים חוששים שמר כיוון לשם קידושין.
חזקה.
דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אבל אם כבר הוחזק לזנות, או שיש לו אישה אחרת, לא חשינן. ויש מקלין בכל עניין.
הרמב״ם צוחק עליהם, אומר הגאונים אמרו לי את זה, והם רחוקים מדרכי העולם. הרמב״ם היה גיבור ואיש מלחמה. את הגאונים, תביא את הרמב״ם, אני אקרא לכם את הרמב״ם. אומר, יש כאלה שרצו לומר, את הכלל הזה שאומרים, אין אדם עושה בעילתו בעילה, רק מדברים באנשים קשרים. אם מדבר על זה, אבני מילואים, מביא שיטות אפילו לא. אבל לפי הפשט, רק באנשים קשרים. מה שייך באדם רשע שהוא מחלל שבת, אוכל נבלות, אוכל טרפות, הולך עם גויות, מה שייך לו בעילתו בעילת זנות, מה זה אכפת לו מכל זה? הבנתם? רק מדברים באנשים הגונים, באנשים קשרים. הנה כאן, כאן. אם מביא את זה הגאון. מביא את זה הרמב״ם. תקראו מקצת הגאונים. מה שהרמב״ם מביא.
בחוק גירושין, פרק י' הלכה י'ט. הורו מקצת הגאונים שכל אישה שתיבהל לפני העדים צריכה גט. חזקה שאין אדם עושה תבילתו בעילת זנות.
זהו, זה השיטה הזאת.
והגדילו והוסיפו בדבר זה שעלה לדעתם עד שהורו שמי שיש לו בן משפחתו.
משפחתו.
משפחתו. חוששים לו. ולא תתייבם אשתו שמה שחרר שפחתו ואחר כך בעליה. ויש מי שאורה שוודאי שחרר שאין אדם עושה בידתו בידת זנות. וכל עוד הדברים האלו רחוקים הם בעיניי עד מאוד מדרכי ההוראה, ואין ראוי לסמוך עליהן, שלא אמרו חכמים חזקה זו אלא באשתו שגירשה בלבד או במקדש על תנאי ובעל סתם.
ואת אדם עשה תנאי ואחר כך לקח אותה בלי תנאי, כן.
שהרי היא אשתו, ואשתו הוא שחזקתו שאינו עושה בידתו בידת זנות, עד שיפרש, שיפרש,
יפרש,
יפרש שהיא בידת זנות, או שיפרש שעל תנאי הוא בועל.
עכשיו יש מחלוקת גדולה, עבדי מלואים מביא כאן, מה יעדים עם אדם רשע? עם אדם רשע, האם אנחנו אומרים את הסברה הזאת שאין אדם עושה בידתו גם באנשים כאלה, או רק בצדיקים? מביא הרדב"ז הרבה ראשונים, וגם הרמב״ם אומר באנשים הכשרים שנוראים ככלל זה, אלא באנשים הכשרים, אבל לא באנשים רגילים. ולא כאן הוא כותב את זה במקום אחר, אני יכול למצוא לכם את זה. הוא כותב שרק באנשים הכשרים אומרים את הכלל הזה, ולא לא מדברים את זה באנשים רגילים. הנה כאן באנשים הקשרים, ככה הראשון של הרמב״ם. הנה כאן. הנה כאן. וכן, תקרא איזה כאן משהו כתב, וכן המקדש.
הלכות אישות פרק ז', הלכה חב ג'. וכן המקדש בפחות משווה פלוטה או במלווה וחזר בעל סתם בפני עדים צריכה גט שעל בעילה זו שמח ולא על אותה
וקידש אותה בביאה, אפילו שהקידושים הראשונים לא היו קידושים, עכשיו יש קידושים
ולא על אותה הקידושים הפסולים. חזקה היא שאין אדם מישראל הכשרים
עושה
בעילתו בעלת זנות.
אבל הוא מביא, הבני מילואים מביא מהרשב"א שגם אומרים את הסברה הזאת באנשים רשעים, זה פלפולים, אומר שלא משמע כף מהרשב"א וכאן הלכה כמו הרמב״ם. שהיום יש לנו הרבה פעמים את השאלה הזאת. לפעמים יש זוגות שהם נישאים רק בקורט, והם רשאים. עכשיו האישה הזאת מעשה בבעלה, הלכו לקורט, התגרשו, צריכה להיות יהודי או לא? היה רב אחד כאן, קראו לרב הנקין, רב גדול באמריקה. הוא כן, הוא היה מבלבל, אומר שצריך גט, צריך גט. איזה גט? מדברים על אנשים רשעים, מרושעים. תראה את הרמב״ם, עליו השלום, שהלכה כמותו בכל מקום. הוא, מה הוא אומר? באנשים הכשרים שייך לומר, אין אדם עושה בעילת או בעילת זנות. אדם כזה רשע, מרושע, מבטן ומלידה, שלא רוצה להביא רב. לא, מה הוא מתכוון לשם קידושין? לפעמים בכוונה אומר, אני לא רוצה רבנים. לך לעזאזל. אנחנו צריכים לחשוש לקידושין שלו. על כל פנים ההלכה היא כך: אם הבעל מוכן לתת גט והאישה מוכנה לקבל, אין בזה שום בעיה, תעשה. אבל אם הבעל לא רוצה לתת גט, לא צריך גט, מהדין לא צריך גט, אין צריך להעלם. למה? את הכלל הזה אומרים באנשים הקשרים. תרשמו את הרמב״ם הזה, זה רמב״ם מסוים. אבני מילואים מביא כאן פלפול גדול משם הרשב"א, שאומרים אולי נאמר בכל אדם הוא רוצה למעט בייסורים. הוא רשע אבל רוצה שיהיה פחות, קשה להבין. טוב, זה סברת הרשב"א, הוא מביא את זה. אבל הלכה למעשה אפשר לסמוך על הרמב״ם. ראיתי הרבה פוסקים, הרב וולדנברג, על השיעי בבתי דין, הרב עובדיה יוסף ועוד רבה משה פיינשטיין, ראיתי אותם שהם תמיד פוסקים את ההלכה כמו הרמב״ם, שבאנשים רשעים לא שייך ולא צריכה גט, אלא לכתחילה אם ייתן גט שייתן גט. לחשוש לשיטת הרבנים האלה שאומרים שעצם העובדה שהם חיו ביחד זה כמו אישות והתכוון לשם קידושין. אבל האמת היא, הוא לא התכוונו לקידושין, רוצים קידושין דתיים, הם רוצים. כן, הבנתם את ההלכה הזאת? הלאה. המקדש בביאה, אם דעתו עד מה ביאה לפי גם כסגן ומגיב לגשם מאחר טוב, זה לא שייך, לא שייך. כן, הלכות שליחות, ברכת אירוסין, למדלת ברכת אירוסין, זה צריך, זה הלכה חשובה. כן, יש לנו את זה יום יום. למדלת
ברכת אירוסין,
כאן הוא
כל המקדש אישה בין הידי עצמו בין הידי שליח מברך.
זהו, הוא או שליח, זה דעת הרמב״ם. התימנים ברכה ראשונה היו נותנים את זה לרב. אצל התימנים הם הולכים לפי הדין הנכון, הבעל עצמו אומר את הברכה. הבנתם? למה לא נותנים את זה לבעל? אומרים או שהוא לא יודע או שזה ברכת השבח, זה הסיבה. אבל לפי דעת הרמב״ם זה ברכת המצוות, אז מי צריך לברך? הבעל. לא יודע למה, למה לא לעשות כך? מתחיל לנהוג. אתה ספרדי או אשכנזי?
רציתי לעשות.
מה אתה? אתה ספרדי, היית עושה כמו הרמב״ם. מה הרבנים לא רוצים? לא יהיה פרנסה לרבנים, מסדר קידושים. כל זה שמסדר קידושים, הכל זה בלוף אחד גדול. צריך שיש שני עדים קשרים. הבנתם? מסדר קידושים יהיה היום דבר גדול. מסדר קידושים צריך שיהיו שני עדים קשרים. ומי צריך לברך? הבעל. זה שיטת מרן ושיטת הרמב״ם, השיטה הנכונה. עכשיו שיטת הראש, וככה נוהגים כולם כמו מנהג אשכנז. מה הם נוהגים? שהרב מברך את זה, שהרב מברך.
איזה ברכה?
ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות ויתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל דה חופה וקידושין.
מה זה השערה של הראש?
יש תשובה גדולה, תקרא אותו. מה?
מכבדים את הרב.
כן, נוהגים ככה. סימן למדלת. כן. גם אנו סיידים. דברים שלא להלכה אנחנו מדלגים. אתם צריכים להיות רבנים מסדרי קידושים, מה ששייך, מה שלא שייך. כל המקדש, נו, כל המקדש, תקרא את זה עוד פעם. כל המקדש,
כל המקדש אישה בין הידי עצמו בין הידי שליח מברך, הוא השליח.
תקרא את ביאור הגר"א, תקרא בביאור הגר"א בבית.
רוצה לומר הוא מקדש
עצמו יברך בעצמו ועל ידי שליח יברך השליח, כן, הוא ברמב״ם וטורו, כמו שכתב בבית האירוסין, וכן בפרשת ויברכו את רבקה. אתה מבין? מברכים עירים בבית אירוסין, משמע ששם הלשון ככה מדייק הגאון, ויברכו את רבקה, מי בירך? השליח, נכון? אז השליחים שלו מברכים, הוא בעצמו, מזה לומדים, ויברכו את היבקה. כן, נמשיך הלאה. מה הברכה? עכשיו הוא מביא, יש אומרים, זה אחר מברך. הנה כאן הוא מביא את זה, את השיטה של הראש.
בעצם הוא מלמד את העדים.
כן.
אבל הוא לא מלמד גם את המקדש.
לא.
זאת אומרת, צריך לעשות שליחות.
נכון, אתה צודק לכאורה. הוא בשליחותו מקדם מברך, אבל זה לא... ולפי דעת הראש יש אומרים זה אחר מברך, תקרא, תקרא בבית, בבית שמואל, למה אחר מברך? תקרא את זה. שלא לבייש מי שאינו יודע לברך. ואם לקה אחר יברך, אך אתה... תקרא, תקרא את זה.
בית שמואל, שלא
לבייש
מי...
שאינו
יודע לברך.
מהי הדין? ותראה ברבי עקיבא איגר נכתב בצידו חירש שאינו שומע שנושא חירשת שאינה שומעת אין לברך כלל. תשובת נודע ביהודה לחירשים אל תברכו בלי ברכה.
זה לא נראה ספרה נכונה
שיש
אלו חתנים
בסדר, אבל מי שיודע לברך שיברך, בגללו אנחנו צריכים לעבור על ההלכה בגלל שיש טיפשים.
זה גם בביקורים הם היו בבית המקדש היו עושים אותו דבר, ש כל מי שהביא ביקורים היה
מברך,
אחר כך הם לא הביאו ביקורים בכלל.
התביישו. אבל תקשיב.
עניין המילה, בדרך כלל
לא נותנים
יותר.
מה, לאבא?
לאבא.
למה לא היום? מה יש בזה אבא? וים עול אברהם את יצחק ואלו, יש קצות החושן שאומר אם האבא יודע למול, אסור לו לתת שליח. תשובה, קצות החושן גדול עם השח, בלבול גדול. השח בסימן שפ"ב, אומר מי שיודע למול, אסור לו לתת את זה למועל אחר. תקרא את הספתי כהן, מה? מצווה בו יותר בשלוחו, מדבר בזה בעריכות. יש קצות החושן נגדו, בלבול גדול בסוף, בסוף חושן משפט. סימן שין פ' ב' אני חושב.
שם זה בדיוק שליחות. שם
המקדש, הוא בעצמו מקדש, רק הוא מברך השליח. בשביל מה למנות שליח? על כל פנים, יש כאן גם בברכה בעיות גדולות. הנוסח של הגאונים הוא מדויק. נוסח הגאונים והרמב״ם. ברוך אתה השם שהשתנו על הערב והפרישנו מן העריות, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל. גמרנו. מה נכנס חופה כאן? איזה חופה? לשואלים הראשונים, מה נכנס חופה? יש שתי גרסאות בגמרא. גרסה נכונה שהייתה בידי הרמב״ם והגאונים, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל. למה להגיד על ידי חופה וקידושין? זה אירוסין, זה לא חופה. אז הם אומרים ככה, שהקדושה בשלמותה תהיה שיחיד חופה עם הקידושין. לכן זה צריך לומר וקידושין, אלא בקידושין. זה הנוסח, כך בעל העיתון אומר שזה טעות. לא צריכים ברור מקדש אבון שלדי חופה וקידושין, אלא בקידושין, בתוך הקידושין. הבנתם? הרן הביא אותו במסורת כתובות. אבל היום הכל הם נהיה כסידורים מבולבלים, הרבנים עצמם לא מתעמקים בדבר הזה וככה נוהגים מה שכתוב בסידור. אני תמיד מקפיד לומר, ברוך אתה השם, מקדש אבון שלדי חופה בקידושין. ואת להדגיש, זה באמת אירוסין, אבל השלמות הקדושה לא תהיה אלא שיהיה גם כן נישואין. אבל הנוסח הקדמון של הגאונים גם מרן, תקרא את מרן כמו הרמב״ם, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל. עכשיו הרב עובדיה תמיד צועק מרן 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 מרן, יש לו תשובה על זה, למה לא עושים כמו מרן? הוא שואל, אין לו אומץ לתקן, בטלנים כולם. תתקנו, אנחנו הספרדים כמו הרמב״ם כמו הגאונים, תתקנו את הברכות, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל. כיוון שהרב עובדיה, שהוא היה מורי ורבי, הוא כותב להגיד מעמו ועל ידי חופה בקידושין, אז גם אני אומר את זה, אבל אני, אם היה לי אומץ כמו, הייתי חותך את הקטע הזה. ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל. זה הנוסח המדויק והנכון שעד היום התימנים משתמשים בו. למה? למה זה נכון? בגלל שכאן מדברים על ולא על נישואים. טוב, אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם. תחזרו על כל הסימן הזה מה שלמדנו, יהיה לכם מבחן על זה ותקבלו תעודות מסדרי קידושים. למה לא? תן לכם תעודה. יש מניין? כן, שמיניין ואחד. תודה, יקדש מן הבא.